יום שלישי, פרשת ויירא. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום להתפתח דברים נפלאים שהובאו באבסר תורני לפני כמה שנים. עושה תשובה אנחנו קוראים על ההשתדלות של אברהם אבינו ללמד זכות על העיר סדום, לבנוע את ההפיכה שלה. אפילו למען 10 צדיקים שבקרבו. והם כולם צדיקים. הספרים הקדושים לומדים מהפרשות לדורות, כמה צריך להשתדל, ללמד זכות, לא להתייאש מאף יהודי. בגלל הצדיק שבקרבו, הניסות האלוקי שבנשמה שלה. אז מסופר שם על הבאר יעקב מן הדבור מזצל, לפני כמה שנים, שהוא ביקש לזמן לחדר שלו את כל ראשי החבורס, כל העוסקים בחינוך, במוסדות. היום כמובן שכולם מגיעים בשעה יהודה, והרבי פתח וסיפר להם שיום קודם היה בחדר של אברך חסידי יקר מאוד, שהבנים של הלומדים מתחנכים במוסדות ויז'ניץ. הוא בא לבקש הסכמה על ספר חשוב שהוא מוציא לאור. ומתוך הדברים הוא מספר לרבי אותו אברך שהוא בכלל בעל תשובה. בשנות הנערות שלו הוא לא ישב בהיכלה של תורה, לא ידע מה זה שמירת תורה מצוות. הוא סיפר איך הוא התקרב להבין שבשמיים עד שהוא זוכה להוציא לאור את רש עשרי בקורו, ספר חשוב שעומק ופלפול. הוא סיפר שהכל התחיל בשמחת תורה לפני 10 שנים, שהם גרו ברמת גן, סמוכה לבני ברק. ביום שמחת תורה, אמא שלו לקחה אותו לראות ההקפות שם בבני ברק, וכך הם צעדו והלכו עד שהגיעו לו בסדר של ויז'ניץ, ועמדו בפתח לראות ההקפות. בסמדרש נוהגים באחד ההקפות שהילדים הקטנים רוקדים על כתפי ההורים במעגל גדול. ואז לפתע בא איזה אברך חסידי לפתח בית המדרש, לקח אותו, את אותו נער שהיה לבוש כמובן כחילוני, שם לו כיפה על הראש, והרכיב אותו על הכתפיים ורקד איתו במעגל עם הילדים. הוא אומר שמאז אותו שמחת תורה המשיך אותו אברך ומספר לרבי שהוא ידעתי שהמקום שלי בין שומרי תורה ומצוות. ומאותו זמן החל ליבו לבוא לחזור בתשובה, עד שכיום בניו ובנותיו מתחנכים בדרך התורה. ואז פנה הרבי לכל העוסקים בעבודת הקודש ואמר להם, תראו מה גודל התוצאה של פעולה קטנה כל כך, עד שדורות שלמים, דורות שלמים, נזקפים לאותו אברך, שאפילו הוא לא מודע לתוצאות של הריקוד עם אותו ילד, שנהפך מאז לשומר תורה ומצוות. אף פעם אסור לזלזל בפעולה קטנה של קירוב ושל מילה טובה. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים שסיפר הגן צדיק המלך בידרמן שליטה. הוא סיפר על אברך שגר בית שמש שמתפרנס למתפרנס כמסיע הסעות, נהג הסעות. בבחורתו, אותו אברך היה מסוית על התחוכם, אבל אחרי הניסויים, גם שמשאר ירי שמיים מקפיד על קלק ובחמורו, לאט לאט הוא עזב את הלימוד עד שהוא הגיע למצב נורא שאולי פותח גמרא או ספר מרישיס לשונו ועד אפס לשונו השם הרחל. פעם אחת הוא הסיע כמה נוסעים מחוץ לעיר, ולפניהם נסע עמד איזה רכב שהנסיעה שלו הייתה בקצב הליכה רגלית. קצרה רוחו של הנהג והחליט לעקוף אותו, עשה את זה במקום שהיה אסור על פי כללי הנסיעה. ואז מיד קפצו מתוך האוטו הזוחל הזה כמה שוטרים, התחילו לגור בו על המייסים שלו, עבר על החוק, אמרו לו שיש לו קנס גדול על העונש של העברה הזאת, בפרט שאחרי מצאו לתלות בו כמו שיש רוצים, דיבר בפלאפון, היה שם תינוק שלו, עשה בו מושב המיוחד לתינוקות. מלבד הקנס הכבד, אמרו לו שעומדים לאסור עליו להיות נהג במשך שנה שלמה. ברוך, הרי זה בזה תלויה הפרנסה שלו ואנשי בייסוי. אחד האנשים שהכיר היטב את הנהג בשנות הבחרות שלו, פנה אליו ואמר לו, קבל עצמך ללמוד מהיום והלאה, דרך גמורה, בכל יום, ותראה פלאות. אבל הנהג טען לעומתו שהוא לא יכול. הוא לא יכול לעשות בו תורה, אבל הוא הסכים להגיד בכל יום טילים המחולק. עכשיו, בינתיים המשוך השוטרים במלאכתום. טוב, הנהג רואה שקלטה אליו הרעה, הוא מבין שיבט את המקום פה נוסע לשמה, לשנה של תמימה. אז הוא בלי דברה נענה והוא אמר, אני מקווה על עצמי ללמוד כל יום דף גמרא. ורק יצאו הדברים מהפה, מיד השוטרים נקראו בדחיפות במכשיר קשר לאיזה מקום אחר. עזבו אותו ואמרו לו, נמשיך לבית משפט. הוא מספר שכבר אמרו, עברו כמה ימים וחודשים, הם כל ונוינה. הוא ניצול לגמרי בזכות הקבלה שלו בעסק התורה. אבל זה לא חידוש רבו ישראל, מסיים רבי מלך בידמרן, כבר כתוב מפורש במשנה, כל המקבל על עצמו אול תוירום, מעבירים ממנו אול דרך הרד. כי בקבלת אול תוירום, מסירים ממנו כל אול אחר. אנחנו משיכים פרשת השבוע, ויהי רואה לו, מה שמפרש לבקר וסחוילה. יש פה סיפור נפלא שסיפר הגאון רבי צין פלמן, רב השלמים לציון. הוא מספר שהחזון איש, זה סיפור שסיפר המגיד מישור עם הגאון מנחם שטיין, ששמע את זה מהרב פלמן. החזון איש היה מנהגו לצאת כל יום לטייל זמן קצוב בשביל הבריאות שלו. בדרך כלל היה יוצא לטייל שהיה מתלווה אליו אחד מהבחורים שהיו מקרובים אליו, אחד בני המשפחה. הרבה פעמים רבי ציין זכה להתלוות אליו בטיול הזה. זה היה קורה אחרי שהיה יורד להתייעץ איתו, ספקות בסוגיה. ממילא יצא הרבה פעמים שהוא יצא איתו לטיול. ובדרך הוא נהנה, אני נראה לי הוא ביצא ותושירים ספקות שעמדו על הפרק. פעם אחת שהוא טייל איתו באזור של פרדס ורמן, היום זה ההמשך של חוק חזון איש, הוא מוצא איזה כשעת כושר. התייעץ איתו בנושא. בנושא הבא. בבית של ההורים, הגאון רב שמואל פלמן, שהיה רב שכונת יחל מאיר בתל אביב, הייתה גרה איתה ביחד הסבתא, בעת נקנתה. זו הייתה אימא של אבא שלו, אימא של רב שמואל. מטבע הדברים, אז יש קשר חזק בין הסבתא לנכדים שגרו איתה. הסבתא נהנית הרבה מחברה של הנכד ונשאר הנכדות. תקופה מסוימת היא לא הרגישה טוב, והייתה צריכה להתאשפז בבית חולים לרפואה. המשפחה דאגה כל הזמן שיהיו לצידה, לעזור לו לעבור בקלות ובמהירות את הימי ההחלמה. ורבי נסים שכבר היה בישיבה, מגיע מדי פעם לביקור קצר כדי לשמח אותה לדרוש בשלומה, ומיד היה חוזר כמובן לישיבה. הסבתא מאוד נהנתה, ביקשה שיבוא יותר, ויותר ליותר זמן. הרבי נסים לא ידע מה לעשות, הוא עכשיו בחור ישיבה. אבל מצד שני, אולי זה עכשיו התפקיד שלו לשמח את הסבתא. כמי תיאור שאי אפשר, מצווה שאי אפשר לעשות על ידי החיירים. ככה הוא הציע את הספק שלו לפני החזון איש. גם יש עוד צד שלישי, אולי חדי בני המשפחה, יש עוד הרבה ממשפחה. אז הם כן עושים את זה. טוב. החזון איש הקשיב כל השאלה בתשומת לב מרובה. לא הסתפק בשמיעה לשעה פרטים ופרטי פרטים. למה ירצה שדווקא אתה תהיה לידה, לא כאילו שאחרים נמצאים לידה. טוב, הוא גומר לשאול את השאלות, מקבל את התשובות, ואז הוא ממשיך חזוניש ממשיך ללכת במשך כמה דקות בשתיקה. ואז הוא אומר לו, אחרי כמה דקות תלך לבקר אותה, ותהיה לצדה כמה זמן שאתה רוצה, ותדע לך כמה זמן שהיא רוצה, סליחה. ותדע לך שאתה לא מקיים כאן רק מצוות חסד, וביקור חוילים, אלא גם מצוות תלמוד תורה. רבי ציין מאוד מתפלא על התשובה, איך הוא מקיים פה מצווה של תלמוד תורה. והחזון איש שמיד עונה לו, הרי אני יודע שאתה מסמיד ועמל בתורה, ולמה אתה כל כך עמל בתורה? כדי לזכות לקנות את התורה, שהתורה תהיה אצלך תורה דילי. חלק ממך נגיע לבחינה של תורה בסוף מאי. אבל באמת, איך ייתכן שיהיה לאדם חיבור עם התורה? הרי התורה היא מציאות רחונית, האדם הוא יצור גשמי. איך מתחברים שתי דברים אחד עם השני, שתי הדברים האלה? אמר לחזון איש שיש כלל, התורה לא נדבקת אלא לנפש עדינו. צריך עדינות נפש כדי שהיא תתקבל. אבי סקיבול, שיכול לקבל את התורה, הכי טוב זה עדינות. איך קונים עדינות? על ידי חסד, ביתור, כל המדוד הטובות. כשאדם מבטר על הרצונות שלו של הזולת, הוא זוכה לקנות בנפש עדינות. ומכוחה הוא זוכר שהתורה תדבק לו. עכשיו המשך החזון איש, בדברים החוצבים, הוא אמר לו, אתה לא צריך לסגור את הגמורה כדי לחפש לבוא לעשות חסד. אבל כשמזדמן לך לעשות חסד ולוותר על הרצינות שלך, זה הזמן שאתה יוצר לעצמך בנפש קניין של הבנות, שהוא רק יקיבוי של התורה. אם אלה עכשיו שמזדמן לך לעשות חסד מבחינה כזאת שאי אפשר לעשות אותה על ידי אחרים, כי הסבתא נהנית שדווקא כשאתה נמצא בקרבתה, אז תדע לך שכל רגע שאתה שב עם חצתה וכל תרופה שאתה נותן לה, כל השכחה שאתה משגיח עליה לרפות אותה, אתה עושה בפעולה של תורה, כי אתה יוצר עדינות בנפש. והיא זאת שתגרום לך, העדינות הזאת, לחיבור יותר טוב של קדושת התורה, שתוכל להידבק בנפשך, ולכן, סיים החזון איש ואמר, זה לא נושא שאתה מקיים רק מצוות גמילות חסדים, אלא גם מצוות תלמותו יראה שאתה עוסק בפעולה של תורה. עד כאן הדברים האלה. יש פה מדור כל העם, סיפור שקרה מיהודים מבית שמש, שנסע להונגריה, חווה השגחה פרטית, מופלאה, כתובת נשמה, שעלתה לעולם העליון לפני 100 שנה. שלח לסיפור לעיתון המבשר, שם הופיעו הדברים בזו הלשון. ברצוני לספר לכם סיפור השגחה פרטית מכלי ראשון, שקרה איתי. כתב זה קרה עכשיו, ערב שלוש פר של סנוח, ג' חשוון. היינו קבוצה קטנה שנסעה מארץ הקודש לשבות בצילי קדישה של הצדיק הלודה, רב שלום קסטירה. כמה שעות אחרי שנחתנו לבודפשט, עלינו על אוטו שיקח אותה מחוז חפצינו. בדרך שהייתה אמורה לקחת 3 שעות, ביקש אחד מחברי הקבוצה בקשה אישית. עשו איתי חסד, העריכו את הדרך בחצי שעה, ועברו דרך העיירה ארלוי, שהיא מוקמת בצפון הונגריה, המזרחית, להרי מטרה, כדי שאני אוכל לפקוד את הקבר של אב סבי, שהיה רבה של העיירה הזאת. הדרך המתישה שעברנו מתנה אותות של עייפות. העדפנו להניח את הראש, לתת תנומה לאפתנו. אבל מי יכול לסרב לבקשה של נכד שרוצה לפקוד את קברו של זקנו? ענינו בחיוב. וככה אנחנו מגיעים לארלוי, עומדים, אומרים מספר פרקי תהילים ליד הציון של זקנו. בשביעות רצון, היה לנו שביעות רצון ששימחנו חבר, ידיד קרוב. כשאנחנו מביא שחיים, אנחנו צועדים מספר צעדים אחורה, פונים לצאת מחלקת השדה לדרכנו. צעד אלף את עינינו, מצבת אבן נמוכה, צמודה כפסיעה לקבר שאלה וגלו. והלב שלנו מחסיר פעימה, התאריך בלד, ג' חשבן, שנת תף רי שיים תף. זאת אומרת שהיום זה היום היורצייד המאה של אותו יהודי שתמון ברגבי האפר, אי שם במרחק. מסתבר, כותב אותו, הוא שולח המכתב. קורא הדורות מראש, לא סודר דרכנו רק לכבוד סוברנו. הייתה כאן מטרה נוספת. נעלית, שאותה הבנו רק עכשיו, יש כאן יהודי שתמון כאן 100 שנים בדיוק. גם מוי שברמות חלבי ברקוביץ שמו. רודף זקה וחסד, היה כמו שכתוב על הנוסח במצבה. והוא ממתין שנים רבות שיהודים יעלו לקברו ביום השנה לפטירה, והנה זה קרה. הם יד מזקים נר לשם בהתרגשות. עוברים פרקי תהילים בלב עולם, וככה הוא מסיים, המשכנו מקריסטירר עם ערך נוסף. עד כאן הדברים הנפלאים האלו. אנחנו ממשיכים דברים בהלוכה, אנחנו נחזים בסימן שם כפתת, מתחילים עם סימן שם כפתת ויפלת. איזה שרופה אסור לחוות בשבת, ומתי מותר לחלל שבת כדי להציל גוי. על כך תוכלו לשמוע בין היתר בשלוחה אחד, וכדרכנו, גם אנחנו, נלמד ענייני דפיים בהלוכה, ששרפה שפורטה בשבת ויש בחשש שזה כל מיני לחיי אדם, חובה לכבות אותה. ולכן, אם פרצה דלקה בדירה של בית משותף, או בבית שהאש עלולה להתפשט לבתים אחרים, צריך לכבות אותה. או להזיק את המכבה אש לכבות אותה, כיוון שבאופנים האלו יש בדרך כלל סכנה, חיי אדם על ידי התפשטות האש, במיוחד באזורי מגורים שיש בנייה צפופה. אבל שריפה שאין בחשש סכנה, כגון שהיא פרצה בבית מבודד שידוע שהוא ריק מאדם, וכי אין חשש לסכנה מחמת צינורות וכבלים שמובילים אליו גז וחשמל, ממילא יהיה אסור לכבוד אותם. אם יש בבית קשיש או נכה שאפשר לפנות אותו באופן מיידי, אבל זה כרוך בעשיית מנחה דאורייתא, עדיף לפנות אותו מאשר, סליחה, עדיף לכבות את השריפה מאשר לפנות אותו. פיקוח נפש דוחה שבת, ולכן מותר לחלל שבת גם במלאכות דאורייתא כדי להציל נפש מישראל, בין קטן בין גדול. וגם מי שספק אם הוא גוי או ישראל, וגם במקרה שלא ידוע אם אכן הישראל במצב של ספק סקונה, אבל יש סיבה להניח שהוא בכזה מצב, חובה לחלל את השבת עד שיבדו שהוא לא מסקונה. ישראל שהוא לא שומר מצוות, אם הוא תינוק שנשבע, זאת אומרת, שהוא גדל מילדותו, מסיבה שמנותקת משמעת המצוות, וגם אם ספק שמה הוא ככה, דינו ככל ישראל וחובה לחלל את השבת להצלתו. אבל מי ששנה הוא פירש, דהיינו שהוא גדל בסביבה של שומרי מצוות ועובר על המצוות להכיס, אז שם יהיה אסור להציל אותו גם אם הוא תחול, וכל שכן שאסור לחלל את השבת בשביל זה. בכוח נפש של גוי, זה כבר לא דוחה שבת, ובמקרה שהאמנות מהצלת הגוי עולה להתפרסם ולגרום לשימה עד כדי סכנת נפשות לישראל, ויש לשורש לזה במיוחד בנוגע לרופא שנדרש לטפל בגוי, מותר לעבור גם על איסור דורסי כדי להציל אותו. אבל אם האמנות מהצלת הגוי עולה לגרום לשימה בלבד ולא סכנה לישראל, אסור לעבור על איסור דורסי כדי להציל אותו, וייתכן, ייתכן שאסור לעבור גם על איסור דרבנן בשביל זה. רופא שעובד בבית חולים שמטופלים שם גויים, גם גויים, סליחה, אם יש בצוות בית חולים רופאים גויים, עליו להשתדל שלא יהיה לו תורנות בשבת, או להחליף את התורנות שבשבתות עם רופא גוי, כדי שלא ייאלץ לחלל את השבת לצורך טיפול לגויים. עד כאן בניין דפרים בלוחה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, חובל באדם ובעל חיים משבת ויצא מן אדם, עבר לסור דאורייתא, כשאין לאדם צורך בדם, אז המנורה שאינה צריכה לגופו, שדעת רוב הפוסקים אסורה רק מדרבנן. אסור ללחוץ על פצע פתוח בשבת, בין ישירות, בין באמצעות התחבושת בשעת החמישה וכדומה. ולמה? בגלל שזה גורם ליציאת דם שבלוע בבשר. לחכות הפוסקים מותר להניח בגד או מגבת על גבי פצע מדמם. יש שאוסרים בגלל שהוא צובע את הבד, ויש שמתירים בגלל שזה צביע בדרך לכלוך, שבשעת הדחק ניתן להקל. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר בעניין שלמדנו בגבי פישול, שתבשיל נוזלי כגון מים שחומו באש, שזה מתקרר בטל ממנו השם של המבושל, כיוון שעיקר פעולת הבישול בנוזל זה החימום, ולכן יהיה אסור מדורס לחמם אותו. גם אם החימום מעדה אותו והבעלים לא חפצים בזה. כתבו האחרונים שלמרות שיש נוזלים שפעולת הבישול קיימת בהם גם אחרי שהתקרבו, כגון רוטב וכדומה, לא חילקו בנוזל לנוזל ויהיה אסור לחמם כל נוזל שהוא שהתקרב. אבל נוזל כדוגמת קטשופ, אז נחלקו בהפוסקים אם יש לו דין של נוזל או כמוצק. יש אומרים שכיוון שבפעל הוא נוזלי, דינו כנוזל, ויש אומרים שדינו כמוצק, בגלל שהחימום של נוזל כזה אין בתועלת, והקטשופ כבר בא לתכליתו בבישול הראשון כשיצרו אותו. ובניגוד למים ולתבשילים אחרים, הוא לא מאבד מערך שלו כמבושל אחרי שהוא מתקרה. דף למיתנו דבלי, האם אפשר לנדב יין למזבח? איזו סכין חותכת פסוקים? וכיצד מושכים את הרקיקים. על כך ועלות נושאים מעניינים, נלמד במסכת מנוחס, דף הידלס. ובשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעורים מפי הרבנים הגאונים בין הדף הרמי ולרבות נחל. ועכשיו אנחנו הגיענו לדור הנפלא, כי אין חוכם מסילת השורים, בפרק ד' כתוב, כמאמר אליהו, אף לזויס יחד ליבי יצר עם קוימו, שהוא שמו היה ברוגת קוימו. אומר מסילת השורים, זאת היא העירה האמיתית שראוי לאיש החסיד שתהיה על פניו תמיד, ולא תסור עליו. בספר כמו שמורתכה, סיפר כמית חוכם שנכנס לפני החתונה שלו לאחד מגדולי הדור, ביקש את הברכה. אמר לו, אותו גדול הדור, לך תלמד סימן קוף צדיקי בירדה, ביחד עם ולזל צ'צ'יק, וזה יספיק לך לכל החיים. הלך, עשה כמצווה, למד ביחד מרב ול, ולעולם הוא אומר, לעולם, גם אחרי עשרות שנים, לא אוכל לשכוח את הפחד והרד המוחשיים, את הדולדון אקשון. הרגשתי ממש את הגיהנום פתוחה, לנגד לרגלי רב ולבין. הוא הוסיף שלא רק מושג של זהירות בהלכה הוא קיבל, אלא הוא למד שכל סעיף בשולחן ערוך זה אש. השכלתי לדעת שהפתיחה הכוללת על ארבעה חלקי שולחן ערוך היא שכל סעיף בשולחן ערוך זועק ובוחר אותו בחיים. ולהפך, כל סטייה ותהיה הקלה ביותר כפות הסער ממש, הרי מוות בתוך רחמון הליצלן, מעבד עצמו לדעת. ולקראת סיום המדור הנפלא, חפצים בחיים, חפץ חיים יומי, רבו ישראל, בואו, הצטרפו אלינו ללימוד הימים בסמך חפץ חיים. בכלל ד' סעיף ז', מה שנלמד היום, חפץ חיים מפרט האופנים שמותר לדבר לשנור על עברי עברה. אדם שאין דרכו להתחרט על החטאים ואין פחד אלוקים לנגד עיניו. כמו הפורק מעלה עבור מלכות שמיים לגרם אחד לשלום. בביום המוסופים, דנים לעניין יהודים שלא שמרו את תורם בצעות לזבננו, האם נחשבים תינוקות שנשבו, תהיינו שם יתרבו נחת. אחרי לגבי הקורסים, אומר החובץ חיים, כמו כן הדרך שלא נזר מעבירה אחת מפורסמת, שכל שאר המון יהודים שהיא עבירה, אז מוכר שהוא לא עושה איזה מחמד שהעצר מתגבר עליו, שהוא הולך בשירות לבו. האנשים האלו, אומר החובץ חיים, מותר להחלים אותם, ולספר בגנותם, בין בפניהם, בין שלא בפניהם. תראו שם לגבי חווים מספים שבנו עלו לחבר. אבל לגבי מי שלא פרק עול מלכות שמיים, והוא לא אפיקורס, אלא שהוא לא נזר בעברה אחת. אומר חובת חיים שדורשים כמה תנאים בשביל להתיר לספר הראשונה. א', שאת העוולות של אדם הוחזק לרשע יראה בעצמו, לא בשמיע מאחרים, אלא אם כן הוחזק אביר מחמת שמות רעות שיוצאות עליו כמים. ב', הוא צריך להתבונן היטב על פי דרכי התורה, זה באמת אדום, ולא יחליט מיד את העניין בדעתו. ג', שלא יגליל את העוולה יותר ממה ש... ד', שיכוון לתועלת, שיתרחקו בני אדם מדרך רשע, לא יתכוון ליהנות מהפגם ההוא שהוא נותן בו, לא מצד שני שיש עליו. אבל חמישי אומר חובץ חיים, שלא יספר בסתר, ואילו בפניו יחליף לו, יספר פרסום. אם לא שיש פחד ממנו, או מפני שיש מחלוקת. ובביאור מוסופים, מביאים פרטים מוספים בדין הזה, וביניהם העובר על עברה שמעיני הנידות, כגון כעס ובעבר. וכתב לעלן שאין לגנות אותו עבור זה, כיוון שיש בזה הרבה גדרים, שלפעמים מותר כן לפני ככה. ומהדברים משתנים לפי האיש, ולפי הזמן והמקום. ואדם רגילים לטעות בזה, אומר חובץ. למרות שבנו אדם לחבי רואי כמו גזל, נדק, שר הבוישל, ולחובץ חיים כתב שבזה הוא לא יעשה מחר למתחו בגללם, גם עובר עליהם כמה פעמים, כי בעברות האלו העצר מתה אותו שמותר, ורק כי מדובר בגנב ובגזל פשוט, שאין לתלות שיש לו במה לתלות בשום אופן, ייתכן שהוא יוצא על די זה מחר למתחו. וכך גם לעניין מי שלא מוכנה פעם להלוות כסף למישהו אחר, כותב החובץ חיים לקמן, כשאדם טועה ביסורים כאלה שבנו אדם לחברו, הוא חושב שזו רק מידה טובה באלמה. אז עם אלה, הוא לא יוצא בזה מחל למתכו. וכך גם אדם שלא קובע עתים לתורה, כתב לאש, הוא לא יוצא מחל למתכו עבור זה, כי בעבונותינו הרבים, חשב לאנשים כאתר שסוברים שגילן שהוא תרוד לפרנסה שלו, פתור מתלמותיו. ולא יודעים מסיים החובץ חיים, שאפילו איש שני ביותר, חייב לקבוע עתים לתורה. ולסיום, התחזקות יומית, כתב החובץ חיים בהקדמה, שמעת הלשון שהוא שמע בשם גאון אחד עצה לאדם שלא כיוון ברוב התפילה איך להתעורר לסבן. הוא משיל את זה לתינוקת שמוכרת ירקות בשוק, ובא גנב, חטף מן הירקות, עמדה בשוק, לא עשתה כלום, אמר לה, תיקח, אם תעמדי, אכתוב הכל, תחשפי גם את, מה שיעלה בידך יעלה. ואיננו גם כן, חטוף וזרד עצמך בכל כוחך לכוון. לכוון ממה שנשאר. כן, רבותיי, אם לא כיוונו בחלק מהתפילה, נתחזק מיד לכוון לברכות שנתרו, ולכך נרוויח מה שנותר. עד כאן דברינו לעם, רבותיי, שלב כולם המשך יום נפלא, עם הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשניות.